כל חי תמיד איתי, כל חי.
מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק עשירי, והערב פרק סיום העונה, תגובות, סיכום ותובנות.
לילה טוב ולכם מאזיני רדיו קול חי, ערב טוב ולמאזינים שאיתנו, מדברים על זה. הפרק העשירי, פרק אחרון לעונה הזו, מסכמים ביחד את תשעת הפרקים שקדמו, יחד עם הפרק הבא עלינו, שהוא יהיה אולי הבמה המרכזית שלכם, על כל נושא שבמהלך התוכניות שלחתם לנו גם הודעות וגם מסרים וגם תגובות, חלקם חשובות, שחשוב להביא אותם הערב, אז אנחנו נשמע אתכם כאן הערב. לא לפני שנסכם את התובנות והמסקנות אולי, שהפקנו והצלחנו להגיע אליהם בפרקים הרבים הקודמים ששידרנו כאן בימי ראשון. מדברים על זה הפרק העשירי, העורכת אסתי הרשקוביץ, בהפקה שלמה פולק, על הביצוע הטכני זאב סגל. ולפני שנאמר כמה מילים ש... יחדדו קצת את המטרה שלשמה התכנסנו כאן מדי יום ראשון, אנחנו נשמע את המסקנות דווקא בקולותיהם האותנטיים של מי שהשמיעו את המסקנות הללו כאן בשידור, פרק אחר פרק, נושא אחר נושא. אז אולי נתחיל עם הסיכום הזה, ואחר כך נעביר את הבמה עליכם.
מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק שני. בין 30 לחופה, על ההתמודדות והקשיים של מעוקבי השידוך במגזר החרדי.
קשר בפנטזיה של הרבה בחורים ובחורות אמור להיבנות אוטומטי ובקל, כמו שכל הדברים הולכים בקל. והנה זה פעם ראשונה שאדם עומד מול פרויקט שהוא יודע שהוא יצטרך להזיע. הוא גם רואה בסביבה שלו שאנשים משקיעים, ולפעמים לצערנו אנחנו רואים גם דוגמאות לא מוצלחות של זוגיות ובתים. ויש הרבה כאלה, ובפרט לאחרונה שזה לגיטימי, לשאוף לפרפקציוניזם ושלמות ומושלמות, שיש בזה גם דבר טוב. אולי אנשים מגיעים להישגים גדולים מזה, אבל הם לוקחים את זה גם למקומות שפוסלים ופוסלים ופוסלים על כלום.
פרק שלישי, במקום שבעלי תשובה עומדים, היחס של הציבור החרדי לבעלי תשובה.
זה אלה שהחזירו אותך בתשובה אחרי שהחלפת כיפה שחורה. גמרנו, מה הקמפיין שמשדרים? בואו תחזירו אנשים בתשובה, יהיה לכם זכויות. אני חזרתי בתשובה, הוא החליף כיפה, הוא בבני ברק, סא, זה כמו סרט נע. אנחנו כמו הילדים שלכם, החזרתם אותנו בתשובה, אתה לא יכול ללדת 100 ילדים ולשים אותם ברחוב ולהגיד להם תסתדרו לבד. בעלי תשובה הם לא בסדר, כי הם מחנכים יותר מדי נוקשה את הילדים שלהם. אז איפה אתה היית בלהדריך אותי?
איך ליזום יוזמות כאלה שיקטינו את החיכוך, ירגיעו את הכאב, ובעיקר העיקרים ייתנו פתרונות שהדור השני של הבעלי תשובה לא ייראה כמו שנראה היום. זה הופך להיות לפעמים במקומות מסוימים פצצת זמן חברתית בתוך החברה החרדית בעצמה, הדור השני של הילדים של הבעלי תשובה.
ניסיתי להשתלב איכשהו בחברה החרדית, החזירו אותי אחורה. אמרו לי, טוב, תחליט מה אתה רוצה להיות, אשכנזי או ספרדי? אני לא מבין על מה אתם מדברים איתי.
אם הבן שלי שומע בתלמוד תורה, לדוגמת המושג החילונים הראשונים, וריבון עולם יש לו סב חילוני, ודודה חילונית שהוא מאוד אוהב אותה.
אין לבנים שלי, ברוך השם, שיהיו בריאים כולם, עשרות בני דודים, ומשפחה מבוססת, ושם בקהילה. אין לילדים שלי את הדבר הזה.
שיש בעיות אצל ילד שבא לתשובה, וילד חרדי, כילד חרדי אפשר לעבור את זה במינימום בעיות. אצל בעלי תשובה מנתחים את זה לממדים מפלצתיים, יוסרים בעיות בתעשייה שלמה שאי אפשר לתאר את זה, וזה הזוי לאן זה מגיע. הם מרגישים תחויים מאיר שמגיעים לחיידר, תלמוד תורה וכו' וכו', גם מהחברה וגם מהמערכות.
מעליי, על התמודדות ילדים להורים גרושים.
אני דווקא הזיכרון הראשון שלי זה מסיבת חומש בכיתה א', שכל הילדים, האבות שלהם נושאים אותם ככה על הגב, ואני ככה נותר בצד. אף אחד לא שם לעובדה הזאת שיש ילד קטן שמסתכל בקינה כלפי הילדים האחרים שיש להם בעצם אבא. זה בעצם הזיכרון הראשון שהותיר בי חותם עמוק, ככה במבט כולל על היחס של החברה החרדית לילדים להורים גרושים.
ילד כזה שההורים שלו מתגרשים, בשורה האחרונה הוא ילד לבד. אין לו מעטפת. ילד יתום, לא עלינו, הקהילה עוטפת אותו. יתנו לו מקום בבית הכנסת. רב הקהילה יכבד אותו. כשהוא יגיע לגיל מצוות, הקהילה תקנה לו את כל מה שצריך, הכי מעודר. יסדרו לו ישיבות, יסדרו לו תלמודי תורה. לעומת זאת, ילד להורים גרושים, זה פשוט מת מצווה. כשאנחנו עוברים לילד בקהילה, ילד להורים גרושים, אנחנו פשוט משאירים עוד ילד בעולם התורה. עוד ילד בריא בנפשו. עוד ילד שבעזרת השם, כשהוא יתחתן, הוא יהיה אבא נורמטיבי כמו כולם.
פרק חמישי, מה טוב הוא עליך יעקב? על יחסי השכנות והקהילה.
אני רוצה לומר לך שאני נחרדתי דווקא השבוע שהגיע אחד ואמר לי, תשמע, לא נעים לי, אבל אני רוצה לומר לך על השולחן, אני מוכן לשלם לך כסף, העיקר שאתה תעשה מהשני קציצות. סליחה, אני על הביטוי הזה. אני אפילו מתבייש לומר את זה בשידור.
מה אתה רוצה לעין? הוא צריך, אתה לא צריך. אתה יודע איזה צרות יש לשני שקדוש ברוך הביא לו עכשיו 100,000 שקל? אתה לא רוצה את הצרות שלו ולא רוצה את ה-100,000 שקל שלו. הקדוש ברוך הביא לו, כי הוא צריך ואתה לא צריך. אם אדם מאמץ לעצמו את הביטחון הפשוט הזה, זה לא משהו כל כך חכם מה שאמרתי עכשיו, אבל רק משהו שצריך להתאמן עליו. ריבונו של עולם, תן לי את מה שאני צריך. את זה אני רוצה, מה שאני לא צריך אני לא רוצה, אז אין צרות עין. ככה צריך להסתכל בחיים.
פרק שישי, משפחה מיוחדת, יחס החברה למשפחות המגדלות ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
הוא יכול לגשת להגבלה של תינוק, לקחת מהיד של התינוק את הבקבוק ולשתות ממנו, ולקחת לו את העוגיה ולאכול, ופתאום האמא מסתכלת עליי בכאלה עיניים. מה זה? תשמרי על הילד שלך. זה לא נעים.
את יכולה להבין את האמא הזו, למה היא מסתכלת עלייך כך? בסוף זה מוזר, ילד בן 15 שמתנהג כמו ילד בן שנתיים, מגיע פה לגינה. מה את מצפה שאנשים בדיוק יעשו?
אני כן מצפה שתהיה יותר מודעות והבנה שבעצם זה ילד אוטיסט, זה ילד שלא מתקשר. לקבל יותר, להכיל יותר את הילד, את האחים שמגיעים איתו לגינה, ולא להיות ברתיעה. יש כאלה אנשים שנרתעים ממש וחוזבים את הנדנדה, עוזבים את המגלשה ואומרים לכל הילדים שלהם, זהו, הולכים הביתה.
היום ממבט לאחור אני יכולה להגיד שמקבלים ילד מיוחד הרבה מאוד איך שההורים משדרים. הורים שמצליחים להתגבר ולהרים את הראש וליישר את הגב ולהגיד כן זה שלנו, וגם הוא משמיע קולות לבית הכנסת, לפעמים לוקחים אותו לבית הכנסת, או אמא יש שמחה, ולמרות שצריך להחזיק לו את היד והוא יאכל שניצל מהצלחת של השני ולקחנו אותו, הם יודעים שאנחנו מסתכלים עליו בגאווה והם יודעים להעריך ולשתף פעולה ולזרום.
ואז הוא אמר, תוכלו לראות אותה בטיפול נמרץ, ואז העבירו אותה לטיפול נמרץ, וכמובן אנחנו נכנסנו אליה, ונכנסתי אליה, ואני חייבת להגיד שבאותה שנייה שראיתי אותה, ילדה כל כך קטנה ומיטה כל כך גדולה, עם חבישה ענקית על הראש, ואמרתי, הקדוש ברוך הוא, כולי צמרמורת ברגע זה, אני מקבלת עליי כיסוי ראש מלא, הקדוש ברוך הוא, תשמע אותי, תהיה איתי, בזכות הכיסוי ראש המלא שלי, אתה תציל אותה, תשמור עליה, זה קבלה אדירה.
פרק שביעי, תג מחיר, כמה עולה לזכות להכניס את הילדים לחופה.
מאות רבות של בנות של אברכים, הן מצוינות ומופלגות במידות, להורים לא יכולים לעמוד בדרישות. הן יושבות בבית וממתינות, ונכנסות להגדרה של מורכבות שידוך. אם לא ניקח לתשומת לב, נביא למהפך בתפיסת העולם הזאת, לא נוכל להגיד ידינו לא שפכו את הדם הזה.
ואני אשאל שאלה אחרת את אותו חתן, המיועד להיות חתן. כשאתה מגיע להיות חתן ואתה דרשת דירה, אתה בעצם לקחת מחמיך וחמותך לעתיד את היכולת הקיום הבסיסית שלהם כדי שאתה תוכל לשבת באוהלה של תורה? באיזה פנים אפשר לבנות כך בית? היכן הצניעות, היכן העוול שנגרם להורים שהמרנן הגדירו את זה כשפיכות דמים. אבל המציאות לשפת העם עולה על כל דמיון. וכמו שכבודו אמר, ההורים נמצאים בשוקת שבורה. הם רוצים, הם לא מחויבים, אבל מה הם יעשו?
פרק שמיני, ואכן פרנסתנו, על ניהול הכלכלה במשפחה החרדית.
הזמינות האשראי היא מאוד גבוהה, ולכן אנשים הגיעו ליכולת לחיות מעבר ליכולת שלהם. מה הייתה עושה משפחה? שהיא צריכה, אבל אין לה, ולא היה אפשרות להשיג כסף. מה הייתה עושה? היא הייתה מחויבת להתאמץ ולמצוא ולהגדיל את ההכנסות שלה. האפשרות הזאת להלוות כסף ולא לדעת מאיפה יש לך יכולת להחזיר, הדבר הזה משתק. ברגע שבן אדם נכנס לתוך סיחור, הוא לא מסוגל לעשות פעולות, קשה לו, בכל אופן לעשות פעולות בשביל להגדיל הכנסות שהוא היה יכול לעשות אם היה רואה תמונה נורא ברורה והוא לא היה נכנס לקושי הזה.
פרק 9, בני אל תלך, על התמודדות הנוער הנושר בציבור החרדי.
קודם כל, בן זה לנצח, זה לא משנה מה יהיה, הוא הבן שלך, ווואלה, אתה צריך לכבד אותו, אתה צריך לכבד אותך. מה הבעיה להגיע להסדר מסוים? צריך לכבד אחד את השני, שיהיה קשר.
איך אנחנו מקרבים חילונים במין פתיחות, בהבנה של הוא לא בעניין? יא חביבי, הם לא בעניין, הם זקוקים נואשות, לאהבה. שאינה תלויה בדבר. בלי גבולות, כן, בלי גבולות. אוהב אותך כמו שאתה, על היופי שלך. אתה רוצה לנפנף בזה שהוא שלך, תנפנף בזה כלפיו. אתה שלי, אני אמות בשבילך, ולא אכפת לי מה אתה עושה. לא אכפת לי איפה אתה תקוע. לא אכפת לי איפה קשה לך. זה כאילו דוק רב פרי, הוא הכי לא פרי בעולם. כי מה שלא פר בדוק רב הזה, זה שהילד צריך את הוריו פי אלף, פי מיליון, ממה שההורים צריכים את הילד שלהם או את הילד שלהם דתי. פי מיליון. נהיה מין דבר כזה, כאילו הילד הזה הוא שלי, ואני, איפה אני, איך אני יכול... וואלק, מי אתה? מי אתה? אתה בסך הכל אבא שלו, זה מין תפקיד.
תשעה פרקים מאחורינו. הפרק הראשון, כזכור, עסק בבעיות שקשורות לנפש בתוך המשפחה, ההתמודדויות עם מחלות נפש למיניהם והאתגרים הרבים שהמשפחה ניצבת ונדרשת לעמוד בהם כאשר אחד מבני הבית חולה במחלות הללו, וגם שם הפקנו כמה לקחים, לגשת לטיפול ככל שמטפלים מהר יותר ופותחים את הבעיה מהר יותר, גם ככה הפתרון מגיע מהר, בריא וחד, ולרוב הבעיות יש פתרונות. כמעט בכל הנושאים שדיברנו היו במערכת שלנו עשרות אם לא מאות תגובות. כל נושא העיר קבוצה אחרת בקרב המאזינים. לכל אחד יש משהו אמיתי ונכון לומר מחייו האישיים. קמצוץ מן המאזינים הללו הצלחנו להביא כאן לשידור, אבל רובם הגדול השמיעו את קולם וכתבו לנו גם מכתבים וגם אמרו את דבריהם, ולא הצלחנו לתת להם במה. הערב הזה אנחנו ניתן במה לדברים שנראו לפחות בינינו כחשובים או כחסרים מן הספר שניסינו לכתוב כאן במהלך תשעת הפרקים שקדמו. התוכנית הזו, כפי שהיא מייצגת לראשונה את הדברים שפחות דיברנו עליהם או שנתנו להם ביטוי בשל כל מיני סטיגמות וסיבות חברתיות, ובטח לא בתוך החברה שלנו, אז ברוך השם כן, הצלחנו לגעת בצורה הנכונה, בשפה הנכונה, ובעיקר לעמוד מול האתגר של לברור את המוץ החוצה, ולדעת איך ללטש כל דבר בצורה כזו שתוגש בפני כל מי שהדבר נוגע אליו, לא כמטיפים ולא חלילה כנותני או מוסרי מוסר לאחרים, אלא כמי שכולנו נגועים בחלק מן הבעיות ואנחנו רק צריכים לתקן אותם. רוב הדברים נוגעים בעניינים של בן אדם לחברו, ועכשיו בעיצומן של תשעת הימים, בשבוע שלפני תשעה באב, מן הראוי לסכם תוכנית כזו דווקא בהיבטים הללו, איך נוכל יותר להאהיב האחד את השני עלינו בתוך המשפחה, בקרב שאר הבריות שסביבנו. אז אם אתם רוצים לומר משהו לסיומה של התוכנית הזו, אתם מוזמנים לחייג עכשיו ל-039-039-039, שלוחה מספר 0. שוב מספר הטלפון העלייה לשידור, כאן באולפני רדיו קול חי, 039-039-039, שלוחה מספר 0. אתם מוזמנים להתקשר, בהמשך נפתח את קווי הטלפון ונעלה אתכם כאן לשידור. אנחנו במקביל גם נביא חלק מן התגובות שאספנו במהלך עשרת השבועות האחרונים, ותוך כדי הדברים גם ננסה קצת ככה לסכם את הדברים, ואולי לבנות את דרכנו לקראת עונה נוספת, שתהיה בעתיד הנראה לעין בעזרת השם. אז נצא להפסקה ראשונה בתוכנית הזו, ונשוב מיד עם חלק מהתגובות שלכם. אתם מוזמנים כבר מעכשיו להתקשר, כאמור בהפקה שלמה פולק, מקבל את השיחות שלכם, יחד עם כל צוות העריכה, אנחנו ממתינים לכם. נשארו איתנו.
מיד אחרי הפרסומות, מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק סיום העונה. אל תפספסו את חופשת בין הזמנים לכל המשפחה במלון כפר גלעדי המפואר, במרחק נגיעה מאתרי הטבע והאטרקציות בגליל. לפרטים והזמנות, נוף וים. 03-620-1919. מכללת נווה ירושלים פותחת דלת למחר. קורס הבטחת מידע והגנת סייבר לגברים. הזדמנות מיוחדת לרכוש מקצוע יוקרתי. תוכנית ייחודית בלימודי ערב בהר נוף, הכוללת מכינה יהודית, מלגות, הכנה למבחני ההסמכה וסיוע בהשמה בסיום הקורס. לפרטים ורישום, 02-6544-690. 02-6544-690.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מורשים, פחות מ-290. בכל שנה מתקבלות בישראל יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפרוץ דלת או כספת. שמי פמסון בועז, יושב ראש עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד בכיתה או מהבית את כל סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה מהעמותה ולהרוויח מעבודה מכובדת. הצטרף אלינו ובוא להיות מנעולן מקצועי. התקשר עכשיו 1-800-450-444.
קניות לשנה על חשבוננו. כן כן, אתם שומעים נכון, קניות לשנה על חשבוננו. מבצע קיץ של נתיב החסד יוצא לדרך. קונים מעל 199 שקלים ונכנסים להגרלה הגדולה. שני זוכים ב-30,000 שקלים לקניות על חשבוננו. וזה עוד לא הכל, פרסים שווים במיוחד, כרטיסי גירוד ומבצע כסף בחזרה. פרטים בסניפים. הגרלה תארך ביום חמישי ה' באלול תשע"ח בכפוף לתקנון. נתיב החסד, חסד, סופר משתלם.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל. תקשיבו מהר, כי חתכנו, כן כן, גם את התשדירים. בשורה משמחת, מכבי חותכת את המחירים. מהיום תיהנו מהטוב ביותר בפחות כסף. הצטרפו עוד היום, כוכבית 4535. יש קופות חולים ויש מכבי. ההוזלה בביטוחים המשלימים תחול על כל חברי מכבי.
שלום, כאן אבי ממרן. אחרי 20 שנות עישון החלטתי להיגמל. אם גם אתם רוצים, תעשו כמוני. באו למכון שאיפות ואחרי טיפול של שעה תפסיקו לעשן. חייגו עכשיו, כוכבית 9350. לא נגמלתם, לא שילמתם. חייגו עכשיו, כוכבית 9350.
כל הסיבות לאירוע מושלם מחכות לכם בנאות ירושלים, בחשרות הרב לנדו. ועכשיו, מבצעים מיוחדים לתאריכים נבחרים. 03-579-2737. נאות ירושלים. לכבד את הרגע. הזמינו את המיניבר המתקדם נועם אחד וקבלו מכונת קפה איטלקית במתנה. חייגו עכשיו, כוכבית 85-10. בקרו אותנו באולם התצוגה הראשי, אפיקים פתרונות צינון מים, גבעת שאול 40 ירושלים. עכשיו איתכם, מדברים על זה עם אבי ממרן.
כאמור, הרבה מאוד תגובות של מאזינים הגיעו לנו ברצף התוכניות הללו. אנחנו עכשיו נפתח את קווי הטלפון ונביא את חלקם. גם חלק מן הדברים שכתבתם לנו ורואים להביא כאן לשידור, אנחנו נקרא את הדברים שלכם בהמשך. הטלפון כאן הוא 039-039-039. מדברים על זה ואנחנו עם חני, שלום וערב טוב.
שלום.
ערב טוב. ואת במהלך התוכניות הגבת, אם אני לא טועה, לפרק שעסק בילדים להורים גרושים.
כן.
מה בפיך, בבקשה?
רציתי להגיד שמשפחות להורים גרושים, מתי שהם מתגרשים, עד אז סבלו בבית, ואחר כך סובלים מהסביבה. במקום שצריך להגיע לרוגע ולסוף של הסיפור, כולם מתחילים לחפור ולפגוע. ובבתי ספר המורות היו אמורות לא להתחבר אליי, כי אין מי שחנך בבית. היו מלמדים, כשהייתי בת 10, לימדו הלכות גט. כי זה מאוד חשוב, בנות בנות 10, ובמקום שיסתכלו למורה, כולם יסתכלו עליי. זה ממש ממש נורא איך שמתנהגים.
כלומר, את שוב מעלה את הנקודה שאנחנו ניסינו כאן להציף בתוכנית, וזה את הרגישות של הסביבה, את ההבנה שמדובר בילדים שמתמודדים גם ככה עם קושי מסוים, ואין צורך להוסיף על הקושי הזה.
כן, וגם בשידוחים, אחותי בשידוחים, אז שומעים שגורשים, אז לא רוצים. ואני חושבת שזה כל כך דפוק לחשוב ככה, כי יש ילדים כל כך מיוחדים, וזה תלוי בילד אם הוא מתאים או לא, ויש משפחות שההורים לא גושים, אבל יש מריבות בין ההורים, ויש דברים ממש מסוכנים, וההורים לא מתגרשים, כי הם לא רוצים שיהיה להם שם לא טוב במשפחה. אז מי שמתחתן עם מישהו לבן להורים גושים, יכול להיות רגוע שאין מריבות בין ההורים בבית. וגם יש קושי כלכלי, אין... כאילו, כמו יתומים,
כן.
אז גם אין כסף.
אז זה בהחלט המסרים שאנחנו כאן ניסינו ככה להעביר בתוכנית. אני חושב שאת קולעת בדיוק לדברים שהוצגו כאן, ואולי אם ככה נחדד ונסכם, אז המסקנה הראשונה הנדרשת מהחברה הכללית מסביב, זה פחות לשפוט, אלא יותר לתמוך, ופחות להסתכל...
וגם שתומכים, כן. לא לתמוך ולעשות כאילו אתה עשית חסד איתנו ואנחנו מסכנים.
כן.
תומכים כמו שמעבירים ילד את הכביש.
כן.
שהוא לא ירגיש שהוא מסכן ורחמנות עליו.
כן. לא להתייחס לזה באמת כאל ילדים מסכנים, אלא באמת לעזור במקום שבו צריך לעזור, בצורה נורמטיבית וראויה, וכמובן לבטל את הסטיגמה הזו.
שתוך כדי שהם כאילו עוזרים, אז הם מתחילים לחפור, אז אותם אנחנו לא צריכים.
טוב, מסקנות חשובות, תודה רבה שהבאת אותם כאן לשידור.
בבקשה.
ערב טוב. אנחנו עם עוד מאזינה על הקו, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ולפי התגובה שלכם, אני מבין שאנחנו מגיעים עכשיו לזירת העסקנים, שעליהם לא כל כך דיברנו בתוכנית הזו, רצינו להקדיש לזה פרק בפני עצמו, אבל בדיוק בשביל זה אנחנו מעלים את המאזינים שישלימו דברים שלא הספקנו לדבר עליהם. אז קודם כל באמת לדבר שאת רצית לומר, ואחר כך אולי לזווית נוספת לנושא הזה, בבקשה.
כן, למרות שהדברים שלי יכולים להביא הרבה תגובות של עוד... כאילו, אני מאמינה שאני אהיה לפה לעוד כמה. כאילו, אני מדברת בתור בת של. כאילו, אבא שלי יש לו תפקיד מאוד חשוב בעירייה. וכאילו, כולן, לא רק נושא חשוב, כולם בעיר שלי, שאני אגיד את השם, כולם ידעו מי אני, מי זה אבא שלי, מי זה... אז כאילו, זה מתחיל בתגידי לו ככה, שיעשה ככה חברות שלי, חברות מעבודה, אנשים...
כלומר, את בעצם הופכת להיות, שלא ברצונך, לכתובת מודיעין עירוני 144, וכל פס העתה בעיר שהוא לא בדיוק נסלל ישר, אז פונים אלייך.
לא רק זה, יש בעיה בארנונה לבן אדם פרטי. תגידי לאבא שלך שכך וכך, תעשי לי, תגבי לי פגישה, יושבים בגינה עם כמה אמאות, אז אחת האמאות אומרת איזה גינות לא טובות ולא זה, ואם אני מצייצת מילה, אז תגידי לאבא שלך, כל דבר, כאילו כל מילה, כל זה, והוא גם כאילו מטבע הדברים שייך גם למפלגה הגדולה שבכנסת, אז כאילו, אז בכלל מדברים בגדול לפעמים, אז זה בכלל...
מאיפה זה מגיע? מאיפה זה נובע? למה אנשים מתנהגים כך?
לא יודעת, יש אנשים שחושבים שהבית והעבודה של האבא זה אחד. לא אצל כולם זה ככה. אצלנו אין קשר. כאילו, העבודה של אבא שלי, ואני לפעמים לא יודעת, אנשים באים ואומרים, אבא שלך עשה ככה, אבא שלך, אני בכלל לא יודעת מזה.
לא בהכרח, לא בהכרח, זה, אולי נוסיף על זה, זה לא רק בגלל שיש קשר או אין קשר. רגע, ואם היה קשר, אז כן היה אפשר לפנות אלייך?
לא, גם לא. כי זה לא עוזר. מה עוזר בבית?
אז לא זאת הנקודה. הנקודה היא, ועל זה ככה זווית הנוספת שרצינו לעלות בכלל על נושא הסקנים, אז אני קצת ירחיב טיפה, כי אנחנו רצינו לפתוח על זה ככה אולי פרק בפני עצמו, באיזושהי הזדמנות. יש לנו תופעה אצלנו בציבור, אדם צריך משהו מהעירייה, ממשרד ממשלתי כזה או אחר, אז יש את אנשים באמת הסטנדרטים שפונים על פי החוק, כמו הנועל הרגיל, פונים למשרד הרלוונטי, עומדים בתור, מגיע התור שלהם, שותחים את הבקשה שלהם, ומשם מתחילים להתנהל במעגל הסטנדרטי עם כל הפרוצדורה הנדרשת. אבל יש אנשים, ואצלנו בציבור החרדי, זה דבר שהוא ככה די נחלת הכלל, לפנות לעסקן. קודם כל פונים לנציג שאתה מכיר, או חבר של העסקן שאתה מכיר, שיפנה על הקדימה לזה שמעליו, כדי שיסדר משהו שאתה באמצעות שיחת טלפון יכול לסדר. או באמצעות גישה לעירייה, או למשרד הפנים, או לכל מקום אחר, אתה יכול לסדר בעצמך, משהו באינסטינקטים שלנו אומרים לו, אני קודם כל פונה לעסקן. מניתוח הדברים, וגם שיחות עם הרבה מאוד עסקנים, ואישי ציבור שמקבלים כל הזמן טלפונים ואנשים, אז מי שבאמת הוא שליח ציבור ומרגיש צורך לענות לכל אחד, אז כל הכבוד לו ובשמחה, אבל שזה מגיע לשאר בני המשפחה, במקרה שלך, שפונים אלייך, שתפני לאבא שלך, זה נובע קודם כל מזה שאנשים מרגישים שחייבים להם.
כלומר, אם אבא שלך... לא אכפת שיפנו אליו.
כן, כן, לא, אני מבין.
מקום, בכל שעה, בכל...
כן, אבל אם אתה בת בכל... שלו, אז את חייבת גם אני... כן לכולם. כן. ו... כן. ומזה זה נובע, ואנשים צריכים להבין שלפעמים מדובר באנשים שפונים אליהם בלי הפסקה, ויש מקרים שאפשר ברגע לפתור לבד, ולא כל דבר צריך להיות עסקן, ולא לכל דבר צריך איזשהו נציג וללחוץ עליו, ואז נפגעים ממנו אם הוא לא עזר וכן עזר.
לא רק זאת הנקודה. כן. לא רק זאת הנקודה. גם קטע של תלונות, גם אפילו שעושים דברים טובים. נגיד אבא שלי מביא משהו דרך תרבות עירונית. הוא מביא משהו, הוא לא מצא חן בעיניו, אז התלונות אלינו, ברור, אלא למי. כאילו זה אבא שלכם מביא את זה, נכון? כל דבר ש... כן. אפשר להתלונן עליו, לא רק קטע שלנו.
אבל כשמגיע לו ברכות, אף אחד לא עומד בתור להגיד כל הכבוד.
לא, זה גם, אני לא יכולה להגיד שלא.
אה, יש? אוקיי.
יש.
טוב, אז יפה. אז זה יפה וראוי לשבח, אבל בכל מקרה, נקודה מאוד מאוד חשובה, וזה לא קורה במגזרים אחרים.
אנחנו גם ככה סובלים מזה. אני למשל לא מזמן רציתי תוספת בנייה. וכאילו גם ככה יש לו יריבים פוליטיים, שבגלל שהוא גם בנוסף, הוא יושב ראש תכנון ובנייה, אז שנה שלמה הריצו אותי לבתי משפט, לראות איפה הקנט, איפה הוא, למה הוא אישר לי, בגלל שכאילו אני הבת שלו, אז הוא בטח מצא, למה הוא לא יכול לאשר לי כמו כל בן אדם אחר? כל אחד יכול לעשות תוספת בנייה, אז למה לי צריך לעשות קומבינה בשביל זה? בגלל שאני הבת שלו, כאילו הוא יכול לאשר לי כמו שהוא אישר לך. לא, בטח החתימות היו לך בחינם, בטח זה... כאילו, למה אתם...
זה כבר שייך לפרק צרות העין, שדיברנו עליו
כן,
כאן,
הפרק בפרד,
אבל הכל ביחד, והנה, פונים אליי תוך כדי שאנחנו מדברים עוד ועוד נציגים בכל מיני רשויות מקומיות ואנשים, ואומרים, אצלנו בציבור קודם כל פונים לעסקנים, בזמן שאת רוב המקרים אפשר לפנות לנציג שממונה ומקבל על כך שכר, ונותן שירות לקהל, ולקבל מענה ולקבל הסברים, מעדיפים את קיצור הדרך, להתקשר לטלפון האישי של מישהו, וככה לרטון אם הוא לא נותן באמת את השירות המלא, ולחפש לו שוב מחר ולשאול אותו, נו, מה קורה בזמן שאותו אדם יושב על הספה בביתו, במקום לצאת לעירייה?
אני מגיעה לכל הילדים של הנציגים, פשוט תזכרו את המספר של המזכירה, של המזכיר, לא משנה, פשוט כל מה שאני פונה אליי, אני אומרת, פשוט תקווי איתו, תקשרי למזכירה, תקווי פגישה, אבא שלי ישמח לקבל אותך תמיד, הוא סוס עבודה, הוא בולדוזר, הוא יקבל אותך, הוא יעזור לך, והוא עוזר בהכל, כאילו, בגלל זה אנשים פונים אליי. אבל אל תבואו אליי, לכו תפגשו איתו, הוא יעזור לכם בשמחה, אבל לא בבית, עד הבית. אנחנו לא מכניסים פוליטיקה.
נקודה חשובה, ותודה רבה שהבאת כאן את הנקודה המשמעותית הזו, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
אגב, לפרק העסקנים שעסקנו בו ככה בינו לבין עצמנו, האם באמת שווה להקדיש לכך תוכנית שלמה, הגענו למסקנה שבגלל שיש היבט אחר, שלא ייווצר חלילה מצב ששלוחי ציבור, שבוחרים מיוזמתם להתמודד על תפקיד בעירייה או בכנסת, נוטלים על שכמם חלק מהעבודה, זה גם לענות לציבור ולהיות בקשר עם הציבור, שלא יהיה מצב כאילו אנחנו משילים מעליהם את האחריות, אז היה מאוד קשה למצוא איפה המדד, איפה זה חורג פניות קהל, פניות ציבור, ואיפה זה כבר מוגזם, ומצד שני, מהי חובתו של אותו נציג. אז המסקנה היא, בסוף אני חושב, אחרי כל ניתוח הדברים, שכל אחד מאיתנו, קודם כל צריך לפנות בדרך הישרה, והרגילה, והמוכרת, והסטנדרטית, ולנסות לקבל מענה, ולקבל שירות, וב-99% מהמקרים יש מענה כמעט לכל בעיה ברשויות המקומיות, במשרדי הממשלה, והיה, ואם יש מקרה חריג קיצוני שלא מתקדם, לא עוזר, לא מצליח, אז בשביל זה יש באמת כתובות של עסקנים, ולעסקנים צריך לומר, יש משרד, כמו שאמרה המאזינה הזו, יש מזכירה ויש מספר טלפון במשרד, ולא כל כך נעים שאדם מגיע אחרי יום עבודה מאוד מאוד ארוך לביתו ב-11-12 בלילה, וככה מנסה להניח את הטלפון ומקבל עוד שיחת טלפון, הטלפון האישי שלו, מאיזשהו אדם שביום האחרון לארנונה הוא שכח להגיש את התפסים, ושומו שמיים, כל העיר צריכה לעמוד דום לרשותו, וזאת תופעה שצריך לעצור ולהביט קצת אחרת, בעיקר כשאנחנו עוסקים בעניינים של בן אדם לחברו. אנחנו עם עוד מאזין, שלום וערב טוב. לא, נצא להפסקה קצרה, ואחריה אנחנו נעבור לשאר המאזינים ולעוד תגובות שיש לנו כאן על הפרקים ששידרנו עד עכשיו. אתם מוזמנים גם כן להמשיך וליצור איתנו קשר, אם יש לכם איזה שהם תובנות והערות ותוספות ונושאים שלא דיברנו עליהם במסגרת רוח התוכנית שלנו, אז בואו נדבר על זה, אחרי הפרסומות.
מיד אחרי הפרסומות, מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק סיום העונה. חופשה למאדרים במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227. הורים, הצלצול האחרון של שנת הלימודים הוא בשבילכם. כי בקיץ הילדים יוצאים מבית הספר וחשופים יותר לסכנות. בואו נעבור את הקיץ בשלום. למשל, נזכור שבקיץ הטמפרטורה ברכב עלולה להגיע ל-70 מעלות. לא ננעל את הרכב לפני שנוודא שכולם יצאו. לקראת החופש, משרד החינוך הכין מערך מיוחד לשמירה על הילדים. חפשו בטיחות ילדים בקיץ. משרד החינוך.
כשבנירוונה ים המלח אומרים הכל כלול, הם מתכוונים להכל כלול. שני חופי רחצה, בריכה, מגלשות מים, פעילויות, שלוש ארוחות ושתייה חופשית. כן, כן, אפילו הכל הכלול. בין הזמנים בנירוונה ים המלח, הכל כלול. 03-619-0086. 03-619-0086.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
הנופש הגדול למשפחות במלון ענבר, הופעות ואטרקציות לכל המשפחה, מגוון מסלולים, תוכנית עשירה ובלתי נשכחת, ובחשות למאדרין, הרב אבנר קבס, הרב מאיר שוורץ, עמי מימון, יהודה שוקרון, הזמרים משה דואג, אבי בן ישראל, סרטים, הופעות וסדנאות לנשים ועוד ים הפתעות. והילדים? לא תרגישו אותם. והמחיר? חכו שתשמעו אותו. חייגו עכשיו 054-4980-444. 054-4980-444.
חופשה למאדרים במלון המפואר רויאל ים המלח בבין הזמנים. להזמנות חייגו 072-394-5227.
תסים, תסים.
מה לסים? איפה?
מה? עוד לא שמעת על הסים השמור של הדרן?
חדש ובלעדי בהדרן. הדרן מקסימום. שמירה כפולה. גם במכשיר וגם בסים. ולמצטרפים עכשיו מחירי השקה מדהימים. לדוגמה, סמסונג גלקסי S8 ב-1999 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון. מקסימום שמירה במינימום מחיר. מתקשרים עכשיו, כוכבית 3230. בחשבות בית דין צדק בני ברק לצורכי פרנסה. פשוט עובד. הדרן, כוכבית 3230.
רוצים לקחת חלק בהתנדבות שהיא גם שליחות?
למה אתם מחכים? ארגון יד עזרה ושולמית מזמין אתכם להצטרף למאות המתנדבים שלנו העוסקים בפעילות חסד אמיתית עבור משפחות נזקקות וילדים יתומים המקבלים סלי מזון מדי שבוע. בואו להתנדב אצלנו באווירה משפחתית במתחם המיון והאריזה כדי שעוד ילד רעב יקבל סל מזון. לא מאססים, מתנדבים, חייגו עכשיו. כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית
חולמים על חופשה משפחתית? כל חי במרגליות תיירות ונופש מזמינים אתכם לנופש הטוב ביותר לבין הזמנים. סופש ארוך במלון הפאר גולדן קראון עמק ישראל. שבת פרשת עקב קף עד חבדלת אב. להזמנות תלפנו עכשיו 02-666-5555. מרגליות תיירות ונופש בארץ ובעולם.
עכשיו איתכם, מדברים על זה עם אבי מימרן.
אנחנו עם עוד מאזינים על קו הטלפון, חלק גם מן התגובות שהגיעו לנו במהלך הפרקים האחרונים, תשעת הפרקים של העונה הזו, של הסדרה מדברים על זה. אנחנו עם פרק סיום עונה, ומסכמים גם את הדברים שאתם רציתם להביא כאן לשידור. הטלפון באולפן הוא 039-039-039. מאזין הבא פנה אלינו לאחר הפרק שבו עסקנו בילדים בעלי צרכים מיוחדים. שלום וערב טוב לך. ערב טוב.
ערב טוב וברוך אבי.
שלום וברכה. בבקשה.
כל הכבוד לכם על הפרק המיוחד הזה, ממש האזנו לו בקשב רב. ואני רציתי רק להגיד שני דברים מאוד מאוד חשובים.
כן.
דבר ראשון, אתה דיברת שם ואשתך, ומתמודדים עם התמודדות בכלל לא פשוטה. וזה סוג של התמודדות של הורים שמתמודדים עם ילד עם פיגור, כאילו משהו שרואים אותו כזה חיצוני, ואחר כך בהמשך התוכנית היה איזה אחד שדיבר איתך על זה שהילדה שלו קצת לא שומעת ומשהו כזה.
כן, לא, אגב, אנחנו דיברנו על אוטיסטים שכלפי חוץ לא רואים שום דבר, עד שהילד לא פותח את הפה ומדבר וכולי, אתה לא מזהה חיצונית משהו.
זה נכון, אבל הבעיות שלו כאילו עם תקשורת.
כן, נכון. כן, אוקיי.
יש ילדים שנראים, לי יש ילדה שהולכת עם הליכון ועם סדים, והיא נראית כזה חיצוני קצת, והרבה פעמים אנשים חושבים שאם היא נראית ככה...
אם היא נכה, אז אולי היא גם...
כן, אז היא גם לא מבינה, ופשוט אני הולך איתה ברחוב, ומישהו מגיע ואומר לי, שיהיה לה רפואה שלמה, אז היא מסתכלת עליו ואומרת לו, רפואה שלמה לך, כאילו... כאילו, הם מבינים, תבינו, הם ילדים שמבינים. זה דבר ראשון, ודבר שני, דבר מאוד מאוד חשוב, שגם דיברו עליו, שבאמת, הילדה שלי נמצאת 5 שנים במסגרת של ילדים עם צרכים מיוחדים. אני רואה שם 2 סוגים, לא 3, או הורים שהילדים זה הכתר על הראש שלהם, שהם הולכים איתם בגאווה הכי גדולה, והילדים האלה הכי מטופחים והכי עם ביטחון עצמי, או שהילדים האלה ככה הפדיחה, הם גוררים את הפדיחה שלהם, וזה המון 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 תלוי בנו. המון תלוי בנו ההורים, אם אנחנו כן. משדרים לילד שהוא, יש לו את הבעיות שלו, ואנחנו...
אנחנו משדרים את זה גם לסביבה, זה... ולא רק לילד.
נכון, נכון, אז גם הילד קולט את זה שהוא...
שהוא בחלון ראווה.
לא, יש לו עתיד, יש לו כן. עתיד, זה לפעמים ממש ככה, אם יש לו עתיד, או שהוא כל החיים שלו יהיה קבוי, זה... אנחנו מחנכים אותם.
אז קודם כל, הנקודה המעניינת שאתה מעלה, הנקודה המעניינת שאתה מעלה, זה ההפך, אנחנו דיברנו על ילדים שנראים רגיל ומתנהגים לא רגיל, ושופטים אותם רק אחרי שרואים את ההתנהגות שלהם, ואתה אומר, יש מקרים הפוכים, שילד בריא לחלוטין, עם כושר רטורי, יודע לדבר, מבין הכל, חכם, פיקח, רק פיזית הוא מוגבל באיזושהי בעיה כזו או אחרת, ואנשים ממהרים לשפוט ולהגיד, אם חלילה הוא צולע ברגלו, אז הוא כנראה גם ילד עם פיגור, ומתנהגים בצורה מתאימה. עכשיו, בוא נחזור באמת לשאלה שעסקנו שם בתוכנית, שדיברנו עליה. מה אתה מצפה מאנשים? אתה האבא של הילדה הזו, אז אני מבין אותך, ואני יודע מאיפה זה מגיע. מה אתה מצפה מאנשים?
באמת, צריכים שיהיה מודעות. שיהיה מודעות שיש ילדים שיש להם קשיים עם הליכה, ויש להם קשיים עם כל מיני דברים. אבל הם חכמים, הם לא טיפשים, אתה לא יכול להגיד לידו, הוא נכה, כאילו, תבין, הוא שומע, הוא חי, הוא מבין, כאילו, זה נעים לבן אדם להגיד לו, שמע, הוא פוזל הבן שלך, הוא פוזל, אתה מבין שהוא מבין, ושהוא נמצא
פה לעצמך. אני אגיד לך את, לפחות מהניסיון חיים שלי, את הדרך שבה, לפחות אני מתייחס לילדים כאלה, ואולי כל אחד, שנראה לו, אבל אני חושב שזו הדרך הנכונה, יש ילדים בעלי צרכים מיוחדים, עם קשת רחבה של בעיות. מילדים חירשים וקשיים קונקטיביים וגם קשיים מוחיים ושכליים וגופניים, וכל אחד, השם הקדוש ברוך הוא, שתל כאן בעולם נשמות עם התמודדויות שונות ומשונות. עכשיו, כשאתה ניגש לראשונה לילד, אתה באמת לא יודע מה צפוי לך בשיחה איתו. אולי תגלה איזה ילד פיקח, ואולי תגלה ילד שבקושי מתקשר. תמיד, תמיד כלל ראשון, וזה לא משנה אם ילד על כיסא גלגלים, עם קביים, עם מכשיר על האוזן, עם מכשיר ראייה או שמיעה, או שהוא נראה משונה. תמיד לגשת אליו כילד רגיל, ותוך כדי שיחה, אתה מתחיל לאט לאט להבין אם יש לך עסק, ואז אתה מתאים את עצמך לפי השאלות והתשובות שהילד הזה עונה לך.
אתה רואה שאנשים עושים את זה באמת מחוסר
מודעות. אז קודם כל לכל ילד כזה, אתה בא לבית ספר לחינוך מיוחד, קודם כל כולם רגילים, כולם פה ילדים טובים ורגילים, ומדברים איתם רגיל כמו ילד בגיל 8 או כמו ילד בגיל 10, בהתאם לשכבת הגיל שלו, ואז אתה רואה איך הוא עונה לך. ולפי רמת התשובות וההתייחסות שלו, אתה מבין אם יש לך עסק, ואז אתה יודע איך להמשיך לנהל את השיחה, לא פגעת בו, לא נפגעת.
מה שנקרא, הנושא הזה הוא כל כך במה, הוא כל כך הרבה מקרים כאלה, בכל מקום רואים אותם, ובאמת אנשים צריכים שיהיה להם מודעות. שאלה מודעות לדברים האלה, שבאמת לא כל ילד יש לו איזושהי בעיה, הוא גם סתום, סליחה לביטוי, הוא גם כאילו צריך את הזהירות הזאת, כי בעצם, הרי הם עושים כל הפיזיותרפיות וכל הדברים שהכי הכי קשים להם. הכוח שיש להם זה בעצם מזה שמתייחסים אליהם טוב, שיש להם, איך אומרים, יש להם ביטחון עצמי טוב, ולפעמים במילה כזאת, אתה יכול לרסק, הוא נכה, הוא זה.
כן, אפשר לרסק אותו לכל החיים.
אפשר לרסק אותו, וזה הכוח שלו, זה בעצם מה שנותן לו את כל הכוח להתמודד עם כל הבעיות שלו.
וצריך לזכור גם את ההתייחסות להורים. מה אתה אומר? לא רק לילד. למה להורים אין רגשות?
נכון, אבל אנחנו ברוך השם יותר מחוסנים
מהם. אז אולי אתה מחוסן, יש הרבה מאוד הורים שפחות מחוסנים ש...
אני חי כל כך בתוך האנשים האלה, אנחנו כל כך הרבה מדברים ביחד וזה, ברוך השם, מבינים יותר, אבל הם בעיקר ילדים קטנים, הם כל כך פגיעים בדברים האלה שבאמת באמת צריכים לזה. עוד פעם אני אומר, המון 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 זה תלוי בנו. כמה אנחנו ניתן להם, נראה להם שהם הכתר על הראש שלנו, ככה יהיה להם יותר כוח.
נכון.
אנחנו יכולים לספר לך סיפור קטן, בפעם הראשונה שירדנו עם הילדה לגינה, עם הליכון ועם סדים וזה, זה מאוד חשש כזה, שמה יגידו ומה, איך התייחסו לזה. והיא באה עם ההליכון ככה לגינה, ופתאום התחיל להיות טור ארוך מאחורה של ילדים סקרנים שבאו לראות מה זה הרוף המוזר הזה. והיא פשוט הסתובבה אחורה ואמרה לילד שהיה מאחוריה, אתה רוצה לראות מה זה? בוא תראה, אני אראה לך איך הולכים את זה. הוא פשוט בא ולקחת ההליכון, התחיל ללכת, ונפקה, היא אומרת לו, לא, אני אראה לך, אני יודעת איך. יש להם...
אז בלי עין הרע זכית בילדה עם תבונה יתרה, וזה באמת זכות גדולה. אני רק אזמין אותך
לשדר כוח לילדים, זה נורא 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 חשוב לנו ולהם.
במאמר מוסגר אני מזמין אותך ואת שאר המאזינים שקשורים ככה לנושא, אפילו את כל המאזינים, לתוכנית מיוחדת שאנחנו נשדר כאן ביום שישי הקרוב, ערב תשעה באב, גם כן על העולם הזה של ההורים וילדים מתמודדים, ואני מקווה שיהיה ככה מעניין גם כן עם תובנות שם, ואנחנו נתגייס ביחד כדי להבין קצת יותר, להעלות את המודעות בעניין הזה. אני מודה לך על השיחה הזאת, תודה רבה.
בציבור הכללי אני אומר, יש הרבה יותר במות לדברים האלה, ולנו באמת אין את כל האינטרנט והדברים האלה, אבל באמת זה חשוב נורא, כל כך לתת כוח להורים כאלה, ותובנות, וזה דברים שהם מאוד מאוד חסרים. הם באמת חשובים.
אז אם כל התוכנית הזו קמה ונולדה בשביל זה, אז היה זה שכרנו. אנחנו ניסינו לתרגם את כל מה שבעולמות אחרים קורה ברשתות אחרים, לתרגם את הכל לכאן ולתת למאזינים את האפשרות לבטא כאן את דבריהם, ואני מודה לך מאוד.
תודה רבה לך.
הרבה נחת. תודה. עוד מאזין שפנה אלינו במהלך התוכניות, והוא בעיקר פנה אלינו, אני מבין, בפרק שעסק בנוער המתמודד. שלום לך, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ערב טוב. אתה הזנת לתוכנית, אם לא טועה, שבוע שעבר, נכון?
כן, שבוע שעבר כשאיתמר זוהר עלה.
כן.
מאוד רציתי לעלות אחריו.
אז לא הספקנו, הנה.
אני מכיר את הבן אדם.
עכשיו, אז הנה, עכשיו הגיע הזמנך, בבקשה.
טוב. אני לא יודע, היום לא שמעתי את הנושא של השיחה, אבל שבוע שעבר שמעתי וזה ככה נקלה אליי, אני לא אגיד בטעות, אני אגיד משמיים. כי אני, אשתי שיותר חזקה בנושא, שומעת את השיחות שלכם כל שבוע, וככה במקרה ברוך השם זה נפל לי ורציתי להגיב.
בבקשה.
אני הייתי גם בישיבות, ישיבות די חזקות בעולם הספרדי, ולא נפלטתי, הוצאתי את עצמי משם, עקב כל מיני טעויות שקרו.
אוקיי.
הדרך הייתה נכונה, כי כשההורים שלי קלטו שהם עשו טעות, הם לא הפגינו כוח כמו הרבה הורים של חברים שאני מכיר, שהמשיכו להפגין כוח כי הם הורים, אלא הם תפסו את הקטע ותפסו את המהלך ושינו אותו מתי שהם יכלו. לא חיכו לנקודה שהם יוכלו לשנות, אלא מתי שהם תפסו הם שינו, ושתי אחים שלי היום הקטנים מתחתה, אחד נסו לשני לא. בשתי ישיבות הכי גבוהות, אני באחד יכול לנקוד שזה פונוביץ', בשנייה אני לא אנקוד, כי...
אוקיי, בוא נתקדם.
יותר מצומצמת. מה שרציתי להגיד, אחת הטעויות שהיו לי, ופעם איש חינוך אמר שסופר, לא סופר, בעל דפוס שעובד במכון לדפוס, לפעמים הוא דורך על דפים. נגר לפעמים דורך על נסורת, ואולי זה קצת יהיה קשה להגיד את זה, אבל בן אדם שעובד עם בחורים, היום זה כל כך נפוץ וכל כך רגיל, אבל לפעמים הוא יכול לדורך על בחורים, זה מה שקרה לי, וזה היה אולי יותר קשור לתוכנית הקודמת של איתמר. אבל
אנחנו בתוכנית הזו, אני רק אספר לך, אנחנו מסכמים את כל הפרקים שדיברנו עליהם עד עכשיו, ולכן כל נושא שתעלה הוא מקובל, וככה בוא באמת ננסה להבין מה הנקודה שבערה בך כששמעת את הדברים? איזה מסר רצית להעביר? מה אמרת, אם היו נותנים לי עכשיו 3 דקות ברדיו, הייתי אומר 1, 2, 3. מה הם הדברים האלה?
להבין שתשמע, יש פה נער מתמודד, נער שהוא לא בא להתמרד, הוא נער שבא להביע את עצמו.
כלומר, אתה אומר כך, אני אתרגיע, אני אעזור לך. רוב המקרים, בוא לא נעשה הכללה, כי אולי יש נערים בשוליים שכן רוצים להתמרד, או ההפך, בוא, אנחנו מדברים על רוב המקרים. רוב המקרים, כשנער מתחיל לחרוק ולעשות אפילו דברים מאוד קיצוניים, זה בגלל שזאת הדרך שלו לומר להורים שלו, אני כאן, אני פה, אני קיים, אני רוצה תשומת לב.
תעזרו לי.
תושיטו לי יד, ואם לא תושיטו לי יד, אני אמשיך להתעלל בכם עד שתבינו את זה.
אני לא אמשיך להתעלל בכם, זה נראה לי קצת קשה להגיד, זה יותר להגיד אני נופל. Okay, אם לא תושיטו יד, אני פשוט נופל. זאת הדרך שלי ליפול, הדרך שלי ליפול היא להתמרד בכם, נכון? זה יהיה קשה לכם לראות אותי נופל, אבל אני לא יכול אחרת. אני לא כמו האחים שלי שיכולים וקל להם וזה פשוט להם.
וכשהורים מבינים שהילד, הנער, הבן, הבת שלהם קוראים לעזרה ובואו תושיטו יד, אז הם יכולים להציל את עצמם, את הנער, את העתיד שלו. לעומת זאת הורים שמתרגמים את זה, אתה נגדי, אני אהיה נגדך, כל הצדדים מפסידים.
ממש, ממש ככה, וזו הסיבה היחידה שההורים שלי תפסו את הקטע הזה עם שתי אחים שלי הקטנים, והם הבינו שכשהם התחילו להתמרד, הם קלטו שהם לא מתמרדים, הם קלטו שיש להם צרכים, והם ידעו לענות על הצרכים שלהם, והם גדלו לתפארת. אני לא בוכה על זה, ולא, אני ברוך השם הצלחתי בחיים, אבל כאילו, בוא נגיד שיכלתי להמשיך בדרך שיותר אהבתי. אבל שימו לב, הורים, שאני פונה, והיום אני גם אבא לילדים. יש לכם ילדים, שימו לב על כל ילד בזכוכית מגדלת, לא על חינוך על בית שלם, אלא על כל ילד וילד יש לו דרך חינוך אחרת. חנוך הנער על פי דרכו, לא סתם אמרו את זה. יכלו להגיד חנוך בית על פי דרכו, לא הכלילו, אמרו כל ילד, חנוך על נער, יש לך 3 נערים, יש לך 3 מצבי התמודדויות שונים.
תגיד,
וזה הדבר שהכי חשוב לפי דעתי.
מה גרם לך לעשות סיבוב פרסה ולחזור אחורה?
בנושא מה לחזור אחורה?
אני מבין שהגעת ככה בלי הרבה להרחיב לאיזושהי נקודה מסוימת, בתהליך מסוים שאתה עברת מול ההורים שלך, מול עצמך, מול הדת, מול המסגרת, ולאט לאט, אתה יודע, בן אדם מתבגר, בונה את עצמו, מקים בית, מה הנקודה אם אתה יכול ככה להצביע על הבשלות?
הנקודה זה שברוך השם, השם נתן לי שכל ולהורים שכל להבין שהדרך האמיתית זה דרך של תורה ולא דרך של משחקים. אני מודיע להשם כל יום שתפס אותי ואמר לי, תשמע, זאת, יש לי הרבה אנשים שאני מכיר שהם יצאו מזה והלכו לדרך קיצונית במיוחד. ברוך השם אותי השם שמר, אני לא דתי כמו כל המשפחה, אבל עדיין חזק, וזו הדרך היחידה, כאילו זה הדרך, זה מה שתפס אותי להבין שהדרך הזאת היא באמת הנכונה, אמנם קשה לי, אמנם עשו לי טעויות, אמנם עשו לי דברים, אבל בסדר, כאילו זה מה שתפסתי, זה מה שראיתי, אין בעיה, אנשים טועים, זה לא אומר שאני צריך להפסיד מזה שאנשים טעו.
אז אני ממש מעריך את זה שהיית איתנו כאן בשידור הערב, תודה רבה לך.
תודה רבה, כל טוב.
ערב טוב. אנחנו בשעה הבאה ממשיכים עם השיחות איתכם מאזינים, מסכמים את הפרק, את העונה הזו, את כל הפרקים, 9 פרקים שלפנינו, כל נושא נוסף, או תגובות על נושאים ששידרנו כאן. אתם מוזמנים לחייג ולשוחח איתנו, 039-039-039. בצוות שלנו, שלמה פולק בהפקה, זאב סגל על הביצוע הטכני, העורכת הראשית אסתי הרשקוביץ. אנחנו נשוב אחרי חדשות השעה 11, עם שעה נוספת, הבמה שלכם הערב הזה, יישארו איתנו.
עד אחרי הפרסומות, מדברים על זה עם אבי ממרן, פרק סיום העונה.
כל חי תמיד איתי, כל